שלום למאזינים, אנחנו בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, והיום אנחנו מארחים את דוקטור יעל בנבניסטי, מנכ"לית קרן מגדלי הים התיכון ונצ'רס, שמתמקדת בהשקעות בשיפור וקידום איכות החיים של בני הגיל השלישי והרביעי. היום נשוחח על השפעתן של הטכנולוגיות בקידום איכות החיים בגילאים המתקדמים, נדון בכלכלה האפורה ובאופן שבו אנחנו כחברה מתייחסים לזקנה. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
היי יעל.
היי, נעים מאוד.
נעים מאוד, אני שמח שבאת להתארח אצלנו.
גם אני שמחה.
אז נתחיל מהשאלה הבסיסית, למה זקנה?
אז אני אחלק את זה לחלק האישי ולחלק הכללי. בחלק האישי, אני הגעתי לעולמות הזקנה מתוך פיזיותרפיה, אני פיזיותרפיסטית במקור. סבתא שלי הייתה מושפזת מאחד מהדיורים המוגנים והמחלקות הסיעודיות בחיפה, ויום אחד שכחו לסגור לה את הבר של המיטה, את הדפנות של המיטה, והיא התגלגלה מהמיטה, היא נחבלה עם הראש בכיסא גלגלים, והיא נפטרה משטף דם במוח. ואז בעצם אני החלטתי שאני עוברת לעבוד בעולמות הזקנה בתור פיזיותרפיסטית, ולאט לאט הבנתי שאת העבודה שלנו אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר יעילה וקלה עם אמצעים טכנולוגיים. אז החלטתי לשלב את הנושא של טכנולוגיה עם הנושא של זקנה, ולאט לאט התגלגלתי. בנושא הכללי, אז לא סוד שהעולם הולך ומזדקן, זאת אומרת השוק הזה של אוכלוסיית בני הגיל השלישי רק הולך וצומח. ולכן למה זקנה? כי יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ויש פה שוק שהוא חולש על כל כך הרבה תחומים.
תכף נדבר על השוק, אבל תגידי, בבסיס, זה התעסקות די עצובה, לא?
היא הסוף של העצוב, זה נכון, אבל...
לא, אבל גם התהליך הוא לא נורא שמח.
אבל עד שאנחנו מגיעים לסוף הפחות עצוב, אז יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, והם מאוד מאוד חיוביים. זאת אומרת, לא צריך... אנחנו יודעים ש... בדרך כלל השנתיים, שלוש האחרונות של האדם בסוף חייו, הם השנים הפחות יפות. זה אדם צורך הרבה שירותים, גם בריאותיים, גם כלכליים, גם חברתיים. אם אנחנו נצליח לשמור על השנים שלה לפני, בצורה מאוד חיובית של עשייה, של צמיחה, של לגלות דברים חדשים, של לחוות דברים חדשים, אז התהליך הזה יהיה פחות שלילי והרבה יותר חיובי. יש פה הרבה עניין של תפיסה חברתית שצריך לעבוד עליה, צריך לשווק אותה נכון. ואין סיבה שאנחנו נחשוש מתהליך שהוא טבעי לחלוטין.
אני קצת קשה לי לא לחשוש, אז התהליך הוא לא, דיברנו על זה, וגם בשיחה המקדימה הוא לא כל כך נעים. ואפרופו, מתי בעצם מתחילה זקנה, או איך היא מוגדרת? הרי כולנו מזדקנים כל יום.
נכון, ויש הגדרה שהיא יותר כרונולוגית, לפי גיל, שפה לצערי אנחנו נצמדים לגיל פנסיה, שנקבע על ידי מערכות הפנסיוניות, שזה סביב גיל ה-65-67, שאז אנחנו רואים את ה... בעצם קוראים לאדם שהוא זקן. היום צריך כבר להבין שיש לנו את הזקנה הצעירה, שזה פחות או יותר עד גיל 79, ואת הגיל הרביעי, שזה 79 ומעלה. כבר המחקר מחלק גם את הגיל השלישי לגיל שלישי ולגיל רביעי. ויש לנו את המצב התפקודי, שפה אנחנו לא מדברים על גיל, אלא אנחנו יותר מדברים על איך האדם מתפקד, האם הוא עצמאי או שהוא זקוק לעזרה. ואז אנחנו יכולים לקבל גם אדם בן 50, או אפילו פחות מזה, שהוא יותר נזקק לעזרת הזולת, ואדם בן 90 שהוא עצמאי לחלוטין. אז השאלה היא איך אנחנו רוצים להסתכל על העולם, ומזה גם אנחנו גוזרים את באמת את העשייה ואת מה שאנחנו יכולים להציע לבני הגיל השלישי ולעצמנו.
עכשיו תעשה לנו את החיבור. איך התופעה הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו של זקנה, איך היא מתחברת לצד הכלכלי?
אז קודם כל צריך להבין שכבר היום אנחנו מדברים על סביבות 12% מהעולם שהם בני 60 פלוס.
שהולך וגדל.
בשנת 2030 זה כבר 16%. בשנת 2050 זה מעל 20%. זאת אומרת, כל אדם חמישי ברחוב, הוא יהיה בגיל 60 ומעלה, שזה אוכלוסייה אדירה. יש שני דברים מאוד חשובים שאנחנו צריכים לזכור. הראשון, שהפלח אוכלוסייה שיצמח הכי הרבה והכי מהר, הם בני ה-80 פלוס. והחלק השני זה שהיחס בין האוכלוסייה היצרנית, אלה שעובדים ונותנים שירותים ומייצרים, לאוכלוסייה הצרכנית, אלה שכבר לא, הולך ויורד. זאת אומרת שיהיה לנו פחות אנשים שיתנו שירותים ליותר אנשים שצריכים שירותים. וזה משנה לגמרי את, את המאזן הכלכלי. ואם אנחנו מדברים קצת טכנולוגית, אז זה אומר שאם אנחנו כחברה רוצים להמשיך ולספק שירותים לאוכלוסייה שרק הולכת ועולה, ויש לנו מגבלת תקציב לצערנו, אין לנו משהו אחר. אנחנו חייבים להשתמש בטכנולוגיה. טכנולוגיה שהיא יותר זולה, אין לה גבולות גיאוגרפיים, היא מבוזרת טוב ושוויונית לכולם, אתה כבר לא תלוי ביכולת הצרכנית שלך, כי זה יהיה זול, ומה לעשות, היא מגוונת, היא יכולה לתת מגוון של שירותים למגוון של צרכים.
תני דוגמה לטכנולוגיות מהסוג הזה.
למשל, כל הנושא של שירותים בבית, בתים חכמים. אני אקח את הדבר הכי טריוויאלי, נפילות בבית. היום כשמישהו נפל, הוא צריך להזעיק עזרה, והוא צריך לעשות את זה בכוחות עצמו. מישהו באמת צריך לענות שם מאחורי המערכת. אם אנחנו מדברים על מערכת טכנולוגית, אז אנחנו כבר מדברים על מערכת גם שתזעיק את העזרה בצורה אוטומטית, גם שתדע לנבות את הנושא של הנפילות, ונוכל לתת התערבות עוד לפני שיש נפילה, נמנע את הנפילה, נמנע את כל התהליך ואת העלויות הכלכליות הנלוות אליו, ואנחנו נמצאים כבר בלבל אחר לחלוטין.
איזה טכנולוגיות למשל יש בצד לא הפיזיולוגי אלא החברתי?
אז בעצם אנחנו מוצאים שישה תחומים, המחקר מראה לנו שישה תחומים שאנחנו רואים טכנולוגיות לגיל השלישי בהם. אחד זה באמת הנושא של חיים עצמאיים, השני זה נושא של תחבורה ושל ניידות. תחבורה זה יותר חיצוני, ניידות זה איך שאני מתנייד.
תחבורה
בחוץ, נגישות עירונית.
אוטובוסים.
כן, נכון.
אוקיי.
יש את הנושא של בריאות בכלל, הנגישות לשירותי בריאות, ויש את הקוגניציה. אבל מה שיפה זה שבתוך כל דבר כזה, יש לנו תתי תחומים. אם אנחנו מסתכלים על חיים עצמאיים, יש לנו את הנושא של התזונה, את הנושא של ניהול תרופתי, את הנושא של היגיינה, ובכל תחום כזה שיש לו גם תתי תחומים, יש לנו טכנולוגיות שפונות לאדם המבוגר עצמו. טכנולוגיות שפונות לאיש או לגוף שמטפל בו.
בתוך הטכנולוגיות, אגב, יש דיפרנציאציה בין הקבוצות שדיברת עליהן, גיל 80 פלוס,
כן.
וכן הלאה.
כי טכנולוגיה יכולה להיות טכנולוגיה אקטיבית, זאת אומרת, אני צריך להכניס נתונים פנימה, ואני מקבל איזושהי תובנה, ואני משתמש בתופנה, ומשנה את ההתנהגות שלי, או שהיא טכנולוגיה פסיבית, סנסור שעומד על הקיר ומזהה נפילה, הוא פסיבי. למי מתאים טכנולוגיה אקטיבית שהוא צריך להכניס נתונים, למי מתאים טכנולוגיה פסיבית שעובדת ברקע, האח הגדול שמחליט בשבילי, הכל תלוי בתפקוד של האדם, עד כמה הוא מסוגל להשתמש ולהכניס דאטה, עד כמה הוא צריך שהמערכת תעשה את זה בשבילו. אז זה מאוד משנה, מאוד מגוון.
אלה הטכנולוגיות הקיימות, אבל אם את מסתכלת על העתיד, על הפיתוחים שבהם אתם משקיעים עכשיו, איזה טרנדים את רואה?
את כל הנושא של הזדקנות בבית ובקהילה, בביטחון ובעצמאות עד כמה שניתן. כל הנושא של זקנה פעילה, המעורבות.
שאיך למשל ניקח את זה כדוגמה, איך הטכנולוגיות דוחפות אותנו קדימה?
בנושא של הזדקנות בבית, זה כל הנושא של בתים חכמים. בנושא של...
בתים חכמים, אני מדברת לא על הבתים החכמים שהכרנו אותם, אלא בתים לא חכמים על... שהם, כן. שהם ספציפית לנושא הזה.
כן, זה לא רק לשלוט על המזגן ולשלוט על האור, אלא זה ממש בית שיודע, שמאפשר לאדם...
לתת סביבה מבוקרת.
כן, לאפשר לאדם לחיות בעצמאות, כן. בביטחון, וברגע שקורה משהו חס וחלילה, הוא ידע להזיק את העזרה. לבד. לא יצטרכו לעשות משהו אקטיבי. אני רואה גם הרבה עשייה בתחום של מחסור בכוח אדם מטפל, שאז אנחנו רואים באמת טיפול מרחוק, שהוא מאוד מאוד נכנס, וכל הנושא החברתי. רובוטיקה חברתית, אני חושבת שלא ירחק היום ולכולנו יהיה רובוט חברתי בבית, שהוא מאוד מאוד משמעותי עבור בני הגיל השלישי, כי אנחנו מכירים את נושא הבדידות מקרוב.
עכשיו, עוד אחד מהמגמות, וגם דיברנו עליה קצת בשיחה שלפני, זה נושא ה-ChatGPT, הבינה המלאכותית. איך את רואה את הדברים האלה שהם אגב נורא טריים, אנחנו מקליטים את, זה, את הפודקאסט הזה כמה חודשים אחרי שהם פרצו לחיינו, איך את רואה אותם מקדמים את התחום?
בנושא החברתי, לדעתי, תהיה פריצה מדהימה ומרגשת בתחום הזה. כי יהיה לנו ממש חבר טכנולוגי שהוא לא יישמע כחבר טכנולוגי. הוא ידע לתת את המענה, הוא ידע לזהות רגשות, הוא ידע באמת לעודד את הבן אדם, להציע לו הצעות שהן יותר מותאמות להוויה האישית שלו, וזה יהיה ממש... חברה שיכולה לשמש, שוב, הטכנולוגיה לא מחליפה את האינטראקציה האנושית, אבל כשאין את האינטראקציה האנושית, יכולה לבוא בין לבין הביקורים. יש לי בן משפחה שיכול לבוא פעם בשבוע, מה אני עושה בין הפעם שהוא הגיע לפעם הבאה? פה התפקיד של הבינה המלאכותית ושל הרובוטיקה החברתית לבוא ולתת את המענה. בנושא היותר רפואי, אני חוששת שיש לנו טיפה בעיה, כי הדאטה הזאת מתבססת על דאטה של המונים. וכשאתה אוסף את רוב הנתונים שלך מאוכלוסיות יותר צעירות, שיש להם יותר נכונות לשתף את הנתונים, אז בעצם התובנות שאתה תקבל הם על אנשים יותר צעירים. ושתנסה להשליך אותם על אנשים מבוגרים, זה לא יהיה מותאם וזה לא יהיה נכון. לכן מאוד חשוב כשאנחנו עושים בינה מלאכותית שמתייחסת יותר לדאטה רפואית, לשים לב שבאמת אנחנו אוספים את הדאטה מכל קצוות האוכלוסייה.
עד עכשיו דיברנו על הנושא הטכנולוגי. בואי נסתכל על זה, או נדבר על זה בהקשר הרחב יותר. איך אנחנו כחברה צריכים לדעת איך להתארגן למצב של, דיברנו על 20% בטווח הקצר ולאחוזים הולכים ועולים בטווחים הארוכים יותר.
קודם כל אני חושבת שצריך להעלות את המודעות ולדבר על הזקנה. זה משהו שלא מדברים עליו מספיק, ולכן הוא נשאר משהו מפחיד כזה באופק. זקנה מבחינתי זה גם לדבר על המוות ועל מה שקורה לך אחרי זה. כל הנושא של צוואות, כל הנושא של ירושות. צוואות פיזיות, צוואות דיגיטליות. יש לנו היום דאטה דיגיטלית בכל מקום שאנחנו צריכים לחשוב עליה. הנתונים שלנו, מה קורה איתם אחרי שאנחנו מתים, האם אנחנו משתפים אותם, לא משתפים אותם, מוכנים לשתף אותם, אולי אם יהיו בבעלות הילדים שלנו והם יחליטו אם לשתף אותם או לא. זה דברים שעדיין לא חשבו עליהם, ואני חושבת שהגיע הזמן לדבר עליהם ולחשוב עליהם. אני חושבת שצריך גם איזושהי הכנה ברמה הכלכלית לגיל השלישי, חברתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, אין משהו שהוא uncertain בזקנה שלנו. אנחנו יודעים מה הולך לקרות, אנחנו יודעים גם שזה יעלה לנו הרבה יותר מאשר להיות אדם צעיר. ולכן צריך להתכונן מבחינה כלכלית לזקנה. ויש היום מערכות שעוזרות לך להתכונן, אבל משום מה הן לא מגיעות לכותרות. רק כשאתה שם, אז אתה מבין כמה זה בעייתי. וצריך לדבר על הנושא, צריך להציף אותו, כי המערכות האלה קיימות. אם הן טכנולוגיות או שהן לא טכנולוגיות, זה לא משנה. אבל ההתכוננות לגיל השלישי ולגיל הרביעי חייבת להיות כבר מהגיל השני.
הגיל השני זה גילי 40.
גילי 40-50. צריך להבין שאנחנו לא יכולים להסתמך על הפנסיה ועל קצבה לגיל זקנה. אנחנו חייבים לקחת אפיקים אחרים ולחסוך ולנהל את הכספים שלנו בצורה נכונה. וגם כשאנחנו בגיל השלישי, אנחנו צריכים לנהל את הכספים שלנו כדי שכשנגיע לגיל הרביעי, לא נצטרך להסתמך רק על קצבאות.
כן, אבל אנחנו דואגים לכספים שלנו בהווה. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך יודעים, העתיד הוא נראה נורא מרופל. אז איך את ממליצה להתכונן לגיל השלישי והרביעי?
העתיד של הגיל השלישי והרביעי הוא לא מורפל.
לא, הוא לא מורפל, הוא ודאי בסבירות של 100% אם יש לך מזל, אבל הוא נראה תפיסתית כמאוד רחוק וארטילאי.
זאת בדיוק הבעיה. יש פה, צריך ממש לעשות חינוך שוק של חיסכון לטווח ארוך. יש שם גם תוכניות שמיועדות לבני הגיל השלישי, תוכניות גמל מסוימות שאתה חייב להכיר, שאפשר יהיה לקחת את הכסף ביחידה אחת ולא כמנות. יש הטבות מס על רווחי הון מתוכניות חיסכון. כל הדברים האלה יש חברות שעוזרות, מי שלא יכול לעשות את זה בעצמו. יש חברות שיודעות לעשות את זה עבורו ולהמליץ לו התוכניות שהן יותר מותאמות לבני הגיל השלישי וחוסכות לו בעלויות. וגם לחשוב על הרגע של אחרי, כי גם את הירושה צריך לתכנן, כדי שאחר כך יהיה אפשר לשחרר את הכספים בצורה נכונה, וגם לחסוך שם בעלויות של מיסים ובבירוקרטיה ובכל הדברים.
את יודעת, אבל ברמה הכלכלית יש מגמה מאוד מעניינת, שהדור השני הוא דור במרכאות, או לא במרכאות, עני יותר מהדור השלישי והרביעי. ואנחנו רואים למשל משכנתאות הפוכות. שההורים הם משקיעים את הבית לטובת הילדים. איך בעצם המגמה הזאת של מצד אחד לחסוך ומצד שני דור שמפתח תלות, איך הם חיות אחת עם השנייה?
יש תלות.
זה נראה שאנחנו הולכים לאיזו התנגשות קולוסלית כזאת.
אנחנו הולכים להתנגשות קולוסלית, כי כמות האנשים המבוגרים בעולם הולכת וגדלה, וכמות המשאבים לא. אז ההתנגשות תהיה. עכשיו, אנחנו צריכים, אין לנו ברירה. אנחנו גם בחיים היומיומיים שלנו היום, בתור אנשים בגיל הביניים, חייבים לחשוב מה יקרה הלאה. כי הלאה, ההכנסות שלנו רק הולכות ויורדות, הפנסיות הולכות ויורדות. אתה רוצה לשמור על אותה רמת חיים, אבל ההכנסה שלך יותר נמוכה. אם אתה רוצה להמשיך כך, ואתה מוכן להוריד את רמת החיים שלך, בסדר. אם אתה רוצה לשמור על רמת החיים שלך, אין לך ברירה. צריך לחפש אפיקים שישמרו על הכסף ועל ההכנסה, גם לטווח הארוך.
כמו למשל?
כמו למשל תוכניות חיסכון למיניהם, לראות איפה אני יכול להשקיע, להתייעץ, ולא לחיות, רק על ה... לא לשרוף את כל מה שיש לי היום ועכשיו. אין מה לעשות, צריך לחסוך. חיסכון זה הדרך לעלות אחרי זה.
לחסוך ולהשקיע.
לחסוך ולהשקיע.
לחסוך, הבעיה של לחסוך זה עוד יחסית פשוט, זה עניין של חינוך עצמי, אבל להשקיע זה ידע שהוא לא נפוץ.
להתייעץ, להתייעץ עם בעלי מקצוע, נכון? אבל צריך להבין שאי אפשר יהיה להסתמך רק על הפנסיה בעתיד, זה לא יספיק.
ואם אנחנו מסתכלים על חברות הביטוח, מה, זאת אומרת, אנחנו, או חברות הביטוח, או בנקים, יש לנו מערכת פיננסית מאוד רחבה שתצטרך להסתגל למציאות החדשה הזאת.
נכון, יש היום חשיבה, גם בגופים הגדולים האלה, איך אנחנו מתמודדים עם עלייה בתוחלת החיים, וגם עם ההוצאות הכלכליות הנלוות, גם בארץ, גם בחול. זה משהו שברמה הממשלתית הרגולטורית יהיו חייבים להתמודד איתו. שוב, כי כמות המשאבים היא מוגבלת, וכמות האנשים הולכת
ועולה. זה נראה כמו בהרבה תחומים, שאנחנו יודעים לאן אנחנו שוחים, שזה כנראה לחוף, והרגולציה לא מתעסקת בזה, כי אין עניין לציבור, לכאורה.
זה כן, זה רק התחיל לדפוק, מה שנקרא לדפוק בדלת, אבל זה עוד לא קריטי. אבל זה הזמן לטפל. זה בדיוק הזמן לחשוב איך אני מתמודד עם הדברים, כי אחר כך זה כבר יהיה מאוחר מדי.
נשמע מאוד פסימי.
לצערנו, כן, כן. כי יש פה פער מאוד גדול בין כמות הכסף הנזיל והמשאבים, לא רק כסף, זה גם מי ייתן את השירות, לעומת כמות האנשים שיצטרכו את השירות. אז אנחנו, אם לא נחשוב על זה עכשיו, אז אחר כך אנחנו פשוט נהיה בפשיטת רגל.
כן, זה, כן, דיברנו. יש מוטיב פסימי בזקנה, ומוטיב פסימי של הערכות הכללית של כולנו לזקנה.
כן, אבל יש שירותים שבהחלט אפשר לייעל, ולהפוך אותם ליותר דיגיטליים, ולתמוך, ולהוזיל עלויות.
אז תגידי, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, דיברנו עד עכשיו על דברים פחות טובים. מה את רואה דווקא בצדדים היותר חיוביים? איזה התפתחויות בסופו של דבר לדעתך יגרמו לאיכות החיים של כולנו לעלות?
קודם כל, אני הכי קלאסי זה לדבר על נושא הרפואה. נושא הרפואה עובר היום מהפכה.
שזה שוב פעם דו כיווני. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באמת איכות חיינו גדלה, ומצד שני אנחנו חיים יותר.
אנחנו חיים יותר, אבל את שירותי הרפואה שאנחנו מכירים היום, שרובם מבוססים על שירותים שניתנים במרפאות, אפשר להוזיל על ידי זה שאנחנו נעביר את מרב הטיפול לסביבת הבית, ונחסוך את כל העלויות של המרפאות, ונטפל באדם בבית, ורק אותו אחד שבאמת צריך התערבות רפואית, אותו אנחנו נביא אחר כך למרפאה. גם ברור לנו שאנחנו לא יכולים לעשות, להביא את האנשים לבדיקות שוטפות כל הזמן לתוך המרפאות. אנחנו חייבים לקחת איזושהי מערכת שתדע להניף דגל אדום, מי צריך אותנו יותר ומי צריך אותנו פחות, מי צריך אותנו עכשיו ומי אפשר לחכות איתו. ואלה מערכות שיכולות, זה דברים שיכולים לעשות רק בעזרת טכנולוגיה. אז אנחנו יכולים להוזיל את כל שירותי הבריאות. בנושא הכלכלי, כן, אנחנו צריכים לפתח איזה שהם כלים שידעו לנווט את האדם לפי הצריכה שלו, לפי הסגנון חיים שלו, לנווט אותו לאפיקי חיסכון יותר מותאמים לו. גם פה מערכות הטכנולוגיות יכולות להיכנס. בנושא החברתי, אנחנו יודעים, אדם שהנפש שלו היא יותר בריאה, גם הפיזיות שלו היא יותר בריאה. ולכן אם אנחנו נתמוך ונתמודד עם נושא של בידוד, ונתמודד עם נושא של, באמת של מעורבות חברתית וערך עצמי יותר גבוה, אנחנו נוזיל עלויות בצד הבריאותי, כי אותו אדם יצרוך פחות שירותי בריאות. זאת אומרת, זה מעגלים שכולם נכנסים אחד בתוך השני, ואם אנחנו נחשוב על אחד, אז בעצם אנחנו משפיעים על הרבה אחרים בדרך.
טוב, אני מקווה שבסופו של דבר איכות החיים המצטברת של כולנו תשתפר.
אנחנו, זאת המטרה שלנו.
לא נראה שאנחנו בכיוון, אבל בהרבה מובנים אגב, אבל סבבה. נאחל לכולנו בהצלחה.
בוודאי. זה נאחל לנו, נאחל לאחרים, ונאחל לדור הבא שלנו, שזה ייראה קצת שונה.
יעל, תודה רבה. היה לי כיף גדול לשוחח ולמאזינים. קודם כל, תודה רבה שהייתם איתנו, וניפגש בפרקים הבאים של פודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב.
שמחה.